עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
One, two. שמונה, תשע.
יופי, אפשר להתקדם?
כן.
סבב. יש שקט.
כן, כי זה...
מה עם הזה, עם האות הזה? למה הוא ירד פתאום? או?
בוקר טוב.
אוי, אני רוצה להשמיע שיר היום בסוף, או שיש לך משהו?
לא, סבבה.
אוקיי.
למרות שפורים, אתה יודע.
כמה פורים? לא, תחליט יום אחד פורים. סליחה, יום אחד. לא, כל הקטע הזה שמתחסים עכשיו עשרה ימים רצוף. לא, לא טוב לי, לא.
מה לא טוב לך? הפורים?
תחפיל את זה לשלושה ילדים.
הפורים? הילדים שלי כבר הלכו מחופשים היום לבית ספר.
ברור, לדעתי כבר חודש.
ולמה הם התחפשו? לערבים. ערבים אבל, אגב, שיגרו מעזה.
אה, שיגרו.
כן.
טוב, זה נשלח תמונה.
נשלח? טוב.
ברצינות, מה, הילדים, הם לא קצת גדולים בשביל ה...
לא, יש לי ילד בן 10. יש לי ילד בן 10.
יש לי ילדה בת 14.
אתה יודע ש... דיברתי עם הבן שלי לפני כמה זמן, הקטן, והוא אמר לי שהוא היה באיזה בבני עקיבא, לא יודע מה, הם הלכו ואמרו לו, אתה הבן של ינון מגל וכל מיני כאלה. אז ניצלתי את העניין, אמרתי לו, תשמע, אתה יודע, אלה, בני עקיבא זה אזור שאוהבים אותי, אבל יש אזורים ששונאים אותי, ואנשים שלא אוהבים אותי וכל מיני כאלה. עכשיו הם גדלים לתוך זה, כן? כמו הילדים שלך, הם גדלים לזה שאתה... שנוי במחלוקת, כמו שאומרים, ושיש כאלה שאוהבים אותך, זה כמו, אתה יודע, אצל שנינו, זה יש כאלה שאוהבים אותך, יש כאלה שפחות אוהבים אותך, לטוב ולמוטב, כמו שאומרים, בדוסית. אז ניסיתי, אמרתי, אני אשתחל, אני אראה מה המצב, אתה יודע, אני אראה מה עובר על הילד, סך הכל הוא בן 10. אמרתי לו, אתה יודע, יש כאלה שאוהבים אותי, כאלה שלא אוהבים אותי, ששונאים אותי, וכל מיני כאלה. אז הוא אומר לי, אבא, אני כשאני אהיה גדול, אני רוצה ש... אבא, אני רוצה שישנאו אותי. אז אני אומר לו,
תגיד לו אבא, עבד על זה כל כך קשה, מה, למה הוא אומר?
אז אני אומר לו, וואלה, למה אתה רוצה שישנאו אותך? אז הוא אומר לי, תשמע, אם שונאים אותך, זה אומר שאתה חשוב.
זה, תשמע, זה וריאציה חמודה על אחד, אין פרסום רע, ושתיים, as long as you spell my name right.
כן, מעניין.
זה בעצם מה שהוא אמר.
בסדר.
אם אני מבין נכון. לשמחתי, הבנות שלי וגם הבן שלי מסתובבות ומסתובבים באירוע, במיליה שדי אוהב אותי. זאת אומרת, איתי באקדמיה, ששם בוא נאמר, יש לי באזור 100 מנדטים, ואני מלך. אני, אגב, מלך הכי גדול של הסבתות. תמיד, הפעם היו פוגשים אותי, היא הייתה אומרת לי, תשמע, אמא שלי מתה לך היום, תשמע, סבתא שלי לא יכולה בידיך. וגם הבנות, תשמע, עוד השרון זה עיר שנחמד לי להסתובב פה ברחוב. אם כי, גם כשאני מקומות אחרים, תדע לך שגם הקהל שלך, יש בו, זאת אומרת, כאילו, אף פעם לא נתקלתי בעוינות או באיומים, בקטע הזה. אומרים לי, אנחנו לא אוהבים את הדעות שלך, אבל אנחנו אוהבים, או מעריכים אותך, אוהבים אותך, כאילו בסך הכל נראה הכל טוב, כאילו בוא נתקדם, נו, למה אנחנו מדברים על זה?
למה לא? זה מעניין את האנשים.
לא, זה לא כל כך.
כן, זה כן מעניין.
כן, בוא נאמר, כמו ששר אמר, זה עדיף על שיחת הרייטינג. מישהו כותב לי שאבא שלו מושפז ביחילו, ושותף שלו בחדר, ושניהם אנשי ציונות דתית, מלמד, אני לא אמשיך, כי יש פה עוד פרטים מזהים, ועדיף שהוא לא ידע, אינון לא ידע מה הם אומרים עליו. אבל תהיה, ברור, יש דוגמאות לכל דבר. אני גם רב הרבה עם הבייס שלי.
כן.
אגב, נפלה עליי אתמול, אני לא מכיר אותה.
אני מניח שהם אשכנזים, הם כתבו שהם אשכנזים?
לא, אני יודע מי, הבחור לא אשכנזי.
אין מצב.
אני לא יודע, לא מכיר את האבא שלו.
אין מצב.
אבל הבחור עצמו, יש מצב.
לא, תראה, אם הוא לא אשכנזי, אבא שלו גם צריך להיות לא אשכנזי, או שזה אמא.
אין לי מושג.
כן.
לא, האמת היא שאני... הוא לא אשכנזי.
שאני בלמד...
ואבא שלו לא אשכנזי,
אני חושב. א', יש קפה לידי שאתה יודע, יושבים בו הרבה ימנים ונהגי מוניות וזה, וזה כאילו החמצן שלי בשכונה, זה הבית קפה ממש צמוד אליי, שזה מעניין, ב' אני מתפלל ממש לידי, יש בית כנסת ספרדי, ואז זה מעניין גם, שהוא סבבה וכיף ואחלה אנשים, וזה לא מה שנקרא מיליה שלך. אתה מבין? אתה מבין מה אני אומר?
תשמע, יש אנשים בכל מקום, הכל בסדר, בעד ונגד. ופעם הלכתי לאורך היציע המזרחי של טדי כשהוא היה עמוס, בוא נאמר זה לא היה נעים. היו עליי מקלות, אבל זה היה משחק ההוא ב-2010, שבדקה ה-93 שלו, לקחנו את הדאבל, בטדי.
וואלה.
עוד תגובה של מאזין ינון מתבלבל, לא ימני, הוא ביביסט. הנה, הבחור, חצי מרוקאי, חצי עיראקי.
כן.
השותף לחדר אשכנזי, זאת אומרת, זה אחד ואחד.
כן, טוב. בסדר. בסדר גמור, בסדר גמור. בוא נראה את זה, מה פה זה.
כן, מה פה זה.
אוקיי. בסדר, כן. טוב, בוא נתקדם לאיזשהו כיוון.
אני מייחל להתקדמות הזו.
יוד ב' באדר, אתמול היה יוד א' באדר.
אהה, חתיכת תאריך.
כן, מי שלא יודע, יוד א' באדר זה היום שבו מציינים את נפילת תל חי, נכון? זה נפילת תל חי.
טרומפלדור, טרומפלדור, כן, כן. אני מקווה שהשנה אפשר יהיה לעשות את הטקס, שפעם ראשונה...
עשו.
פעם ראשונה אחרי 105 שנה, בשנה שעברה, בזכות ממשלת הימין על מלא, לא היה טקס אפילו.
בסדר, אוקיי.
הנה, אתה רואה, התחברתי לאקטואליה.
כן, בואי, בדיוק. בזכות מי, נחום תקום? לא היה טקס?
בזכות?
בזכות מי לא היה טקס שנה שעברה?
נפלה שגגה בעריכה, באשמת מי התכוונת לשמוע.
בדיוק, כן.
אצל הבוחרים הוא מחוק. הוא לא מחוק. אני מכיר בוחרים. לא, הוא לא מחוק אצל הבוחרים.
כן.
תראה לאיזה דיון הגענו.
אז אתמול היה טרומפלדור, והיום זה 11 שנים להסתלקותו של אחד מגיבורי ישראל, מהלוחמים הגדולים של עם ישראל בתקומתו המודרנית, אחד מי שנחשב אולי לנווט הטוב ביותר, או מהנווטים הטובים ביותר.
מאיר הרציון.
מאיר הרציון.
כן, הוא היה בעיקר נווט אגב, כאילו... גשש, כאילו, אנשים לא מבינים מה הייתה האיכות שלו. זה לא, אתה יודע, קטע של לוחם. הוא היה יכול להגיע מכל מקום לכל מקום, בלי מפה, בלי כלום. ככה הוא גם נסע, הלך לפטרה וחזר, מהבודדים שחזר בחיים.
כן, גם...
ועשה שם עוד כמה דברים שלא נדבר עליהם פה. מכיר את זה, כן?
ודאי, מה זאת אומרת? למה לא נדבר עליהם פה? הוא נקם את נקמת אחותו?
סתם, שושנה. לא, אתה יודע...
שושנה, שם מקום דמה.
שהלכה גם לפטרה, ושם הרגו אותה ואת האחורים.
ואז הוא הרג חמישה בדואים מהשבט שרצח אותה. בכל מקרה, מאיר הרציון, הוא בניגוד לתלמידו אריק שרון, לא סטה מהדרך, וגם בימיו האחרונים, לדעתי, הוא לא סלח לאריק שרון על הגירוש מרצועת עזה, ובדיעבד אנחנו רואים שהוא צדק. אנחנו רואים שהוא צדק, אנחנו רואים שאריק שרון נשבר בסוף, וזה חבל, כי הוא באמת היה אריק שרון לוחם גדול, מנהיג גדול, מצביא גדול, אבל נשבר, נשבר, כמו שבגין נשבר, ולא עמד בזה. יש רק מנהיג אחד, מנהיג אחד שלא נשבר, שניווט כל הדרך. ואני חושב על זה בימים האחרונים, על כל הלאום הזה שאתם כל הזמן עושים עליו, והסינקים שאתה משמיע, והנה והוא אמר וכל זה. בסוף, תראה, אתמול גם היה לנו ויכוח בפטריוטים על הלבנון, אם זה בסדר ששחררו את הלבנונים האלה, לא שחררו, לא בסדר כל זה. נתניהו, בניגוד אליכם שרציתם להפסיק את המלחמה, אתם הייתם משאירים את החיזבאללה על הגדר. אתם הייתם משאירים, אתם שכל הזמן באים האוהל, האוהל, ולא עשינו את האוהל, והאמבולנס. חבר'ה, צריך להתחיל להתעורר פה. אפשר כאילו עם כל השיחות האלה. האמבולנס והאוהל, והוא לא עשה את האוהל, והמחבל במגידו, והוא לא הגיב. אתם רציתם להפסיק את המלחמה לפני ששמטנו את חיזבאללה, כשהם היו על הגבול. אתם מדברים על האוהל? כולכם! כולל הרמטכ"ל ושר הביטחון וכולם וראש אמ"ן וכולם. ושלוש לא לדבר על גנץ ולפיד שהוא בכלל רוצה להפסיק את המלחמה עוד לפני שהיא התחילה. כולכם בקונספציה אחרי השבעה באוקטובר. אז אתם מדברים רק נתניהו לבד, לבד. לבד, 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 לבדי, לבדי, לבדי. יש בחיר, בשטח בנוי, לבדי, 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 תרץ בתוך ה... לא יודע, לשב, לא יודע מה, לכל שר יש כזה, לבדי, לבדי, לבדי. לבדו, לבדו, נגדכם. אז אל תדבר איתי על האוהל. תודה. בוקר טוב. שלום משה.
שלום משה.
שלום וברכה, מה שלומכם?
ברוך השם, מה שלומך?
אני בסדר גמור.
שר העלה אותך בהפתעה, לא תכננו, אבל דיברנו על אבא שלך, זכרו לברכה.
ותדע לך, כמי שהריץ את אבא שלך, אינון פה אמר הרגע, שהוא עד יומו האחרון לא סלח לאריק על ההתנתקות, אני מכיר משהו אחר, אני גם פרסמתי, הייתה ביניהם גם פגישה, כשאביך כבר היה מאוד חולה, היא הייתה מאוד כואבת, אבל לדעתי, אני שואל אותך, אני לא יודע, החברות והריאות ביניהם ניצחה גם את ההתנתקות.
אכן כך.
כן? מה היה?
כן. כן, התשובה היא חיובית.
אוקיי, טוב, אז ספר לנו קצת את זה רגע, כן, בדיוק.
ספר לנו על הגעגועים לאיש הכל כך מיוחד הזה.
תראו, בשבילי הוא היה אבא. אבא די קשוח למען האמת.
אני מתאר לעצמי. בגיל שלוש, תנווט לעוקב מים 4 קילומטר משם, תביא חבית.
לא בגיל שלוש, אבל היו התערבויות של לרוץ עד להביא עליהם הפרדס של נווה אור ולחזור בפחות משעה וכל מיני כאלה.
כן, גם גדלתם בחוות שושנה, זה נקרא, נכון?
אנחנו עדיין שם,
הרוחות.
וגדלנו.
אתה גם שם?
עדיין גדלים שם.
כן?
מי זה אנחנו? זה קרקבל הווה, נכון? כוכב הרוחות.
כן.
כוכב הירדן, אחוזת שושנה, כן.
תגיד, מי גר שם עכשיו?
אנחנו שתי משפחות, משפחה של אח שלי סלע ומשפחה שלי.
אוקיי, ואתם מאבדים את האדמות שם על הרכס.
כן, מחזיקים את עדר הבקר, אדמות. ועוד הרבה דברים, גם במורשת אנחנו עוסקים, אנחנו הקמנו עמותה, אנחנו, דרך אגב, פרצנו שביל, קראנו לו מעלה אתגר הר ציון, שהוא מטפס את כל הרכס למעלה לכוכב הירדן, מי שרוצה קצת לעמוד באתגר, להבין מה זה היה מהר, הוא היה איש של אתגרים.
רגע, לא, אתגרים, השביל הזה לאן הולך? אתגר. השביל הזה לאן הולך?
השביל הזה מתחיל מהמבואה המזרחית של נחל יששכר, של שמורת נחל יששכר, ומטפס את כל הרכס עד למעשה אחוזת הקבר, ועד למקום שנתנו שם חורשה עם 101 עצים, קראנו לה חורשת ה-101, שזה ממש מדרום לגן הלאומי של כוכב הירדן.
אתה מדבר על
שביל שונה? עוד לא אמרנו שאביך הוא אחד הסמלים של 101, של הצנחנים. תגיד שתי שאלות.
רגע, שנייה, השביל הזה עולה, אתה מתכוון ממערב למזרח על הרכס, מכיוון מולדת וכאלה?
לא, ממזרח למערב.
עולה את
הקטע הקל.
עולה את הרכס כאילו.
עולה את הרכס.
שוב אמרת הפוך, חינון.
אתגרים, אתגרים, אנחנו מדברים על אתגרים, כן, אתה מכיר את זה.
כן.
תגיד, יש לכם עוד את הכלבים הענקיים האלה, שדבר ראשון היה צריך כשאתה מגיע לבקר את מאיר הר ציון, לשרוד את הסיפור של הכלבים?
חלק מהמסורת, תשמע.
מה השאלה השנייה שרציתי לשאול למען השם נורא? תגיד, הוא אי פעם ניסה לימד אותך, או דיבר על היכולת ניווט המופלאה שלו, של באמת כאילו, עד היום אני לא חושב שקם דבר דומה לזה? בלי, אגב, בלי ווייז.
לא.
או שזה דבר שנולדים איתו?
לא ניסיתי על זה מעולם, לא ניווטנו ביחד, בקושי טיילנו ביחד. אבל הדברים עברו גם בלי לדבר. כן. אתה יודע, אתה רוצה להעביר מסרים, ואתה רוצה להגיד דברים, כן? לכם בתקשורת. הדרך הכי טובה להעביר דברים זה על ידי מעשה, על ידי דוגמה אישית. ואבא, גם אחרי הפציעה, גם פיזית, הוא גם לא יכול היה כל כך לדבר, הוא נפגע במתארי הקול גם. את הדיבור שלו היה מאוד מאוד חלש, צרוד, וגם אחרי מה היה מדבר יותר מדי, אז הוא היה מאבד את הקול. אז הוא פשוט לא דיבר, הוא פשוט עשה. וככה המסרים עברו, והם עוברים הרבה יותר טוב שעושים, ויש פחות מדברים.
בן כמה אתה?
אני בן 58.
אוקיי. תראה, קודם כל אני ממליץ לאנשים לבקר במקום, זאת אומרת לא באחוזה, שם גרים אנשים, אלא בכוכב הירדן.
כן, אנחנו הכשרנו גם את חלקת הקבר, זה מקום שאפשר להגיע אליו, יש ספסלים, אפשר לשבת, אפשר לקרוא ביומנים, אפשר לעשות קפה,
כן.
בחורשת
לא, אבל אנשים לא יודעים, אבל יש שם מצודה צלבנית, כן, שזה דבר די מדהים, היו פה צלבנים, נוצרים, חיו במאה ה-12 זה היה? או שאני דולבל? במאה ה-12. מצודה שנשמרה די, נשמרה די יפה, כולל הפיר הזה, החפיר, מסביב, למים, שזה פשוט מקום מאוד מאוד מרשים, מבחינה היסטורית, להיות בו. ממש, ממש מרשים. אני זוכר שני, קודם כל היינו מטיילים שם הרבה, אבל מה שכן, פעם פגשתי, קודם כל פתחתי שם את ה-120 של החיילים שלי ביחידה, התחלנו מכוכב הירדן.
התחלתם שם, יש כאלה היום מסיימים שם.
כן?
כן, היום זה במורשת לסיים, לעלות את המעלה.
בסוף.
ולסיים, כן, ולדבר, לקרוא גם קצת מהיומנים ככה על הדרך.
וואלה. תגיד, מה הוא היה אומר על השבעה באוקטובר ועל מצבנו?
זה הכל
אישי. איזה הנחה.
אני יכול להגיד לך מה אני אומר, כאילו, אתה יודע, מה שאני אגיד לך זה בעצם מה שאני אומר, זה לא מה שהוא אומר, הוא כבר, אתה יודע, כמו שאמרנו, 11 שנה כבר לא איתנו, אבל אתה יודע, אתה יכול לנחש לבד, תשמע, מה הוא אומר, מה ש, אתה יודע, יש פה קשר, אין ספק, כן? אבל אתה יודע, יכול להיות שפעם בדור, או שניים, אנחנו צריכים איזה קשל כדי שיאפס אותנו חזרה לתלם.
זה יצא לנו בדיוק פעם ב-50 שנה ויום. שמע, אחי הייתי רוצה לשמוע את השיחה הראשונה שלהם שם למעלה כשהוא פוגש את אריק.
מה היה שם באמת?
בינו ובין אריק?
כן, בסוף.
תראה, אני לא עוד פעם, אני לא איזה פרשן או זה, אבל אתה יודע, הוא לא סלח לו. בוא נגיד את זה ככה. הוא לא סלח לו. אריק הלך בדרך מסוימת למעשה כל חייו. וכשהוא הגיע לראש, אז הוא הלך בדרך הפוכה, ולאבא זה היה קשה.
רגע, אז אמרת שני דברים סותרים. מצד אחד, כשאמרתי לך בהתחלה שהחברות והריאות ניצחה את ההתנתקות, אמרת נכון, ולא סלח לו, לא, עכשיו אמרת לא סלח לו. אגב, לדעתי זה גם יכול לחיות לדור בכפיפה אחת.
לא, כנראה לא הבנתי את השאלה. הוא ניתק איתו את הקשר, בוא נגיד זה ככה.
ולא הייתה להם את הפגישה הזו בסוף?
לא. בסוף אחרי שהם נפגשו למעלה.
לא, לא למעלה. אני זוכר בבירור בביקור של אריק בחווה, או בקשר אחר, כשאביך כבר חולה, לדעתי אחרי ההתנתקות, אבל אני לא מוכן להתערב על זה, כי זה כבר זיכרונות רחוקים.
זה היה לפני.
כן, אני גם מניח שהוא היה אומר, באשר יגורתי בא, לגבי מה שקרה.
כן, תשמע, הוא ציפה מאריק לדברים אחרים, כראש ממשלה.
אני התכוונתי כאילו של מה שקרה לנו האסון, שהוא היה אומר באשר יגור טיבה, הרי היה ברור שלאן זה ילך הדבר הזה.
תשמע, היה ברור, אבל אתה יודע, ועדיין כולם מופתעו, כן? גם אנשי הימין שצפו ו... והתנגדו, תראה, אבא התנגד עוד להסכם עם מצרים, ואבא התנגד להתנתקות וזה, אבל גם אנשים שהתנגדו, ועדיין הופתעו, תשמע, כן, עדיין לחטוף כזאת מכה בבטן, בצורה כזאת, גם כל אלה שהבינו שזה מה שיקרה, בסופו של דבר זה גם היה מפתיע.
אוקיי.
בסוף, אתה יודע, סומכים על הצבא מאוד חזק, הצבא מאוד יודע, וזה היה פה קשל... קשר גדול, שילמו אנשים מחיר כבד ביותר, גם אנחנו, כל החברה. אבל עכשיו מסתכלים קדימה, עכשיו אנחנו צריכים להשתקם מהדבר הזה ולהוביל את המשך הציונות. אנחנו לא גמרנו פה את העניינים.
ברור, ברור, ברור.
יש פה עוד הרבה שנים להיות, והרבה שנים להיות חזקים, ולהיות טובים, ולהיות טובים פנימה, ולהיות חזקים החוצה.
אוקיי.
זה דברים שצריך לפתח אותם, אתה רואה, הוויכוחים פה, אתה יודע, יש פה כל מיני גישות.
משה הר ציון, תודה.
קודם כל, תודה, והיה לנו זכות באמת להזכיר את שמו של אביך, זכרו לברכה, שחשוב להזכיר אותו. תודה שדיברת איתנו, משה הר ציון.
תודה, יום טוב.
תודה של סלע. ביי.
תודה, שישחזרו החטופים.
אמן.
טוב, מכיוון שתורי להגיב על זה שהוא היחיד, אני מצטט את ינון מגל, יש מנהיג אחד שלא נשבר, שניווט כל הדרך, נשבע לכם זה ציטוט. אז בוא נתחיל בציוץ טרי מהבוקר של יאיר אנסבכר, שאני לא חושב שאפשר לערער על מידת ימניותו. שהוא דווקא נותן פה זווית מאוד מעניינת. השמאל הישראלי-אמריקאי ארגן את הפשע המושלם. הציבו כאחד משלהם כראש ממשלת ישראל בתחפושת של מנהיג ימין. ליתר ביטחון ארגנו לו משפט אינסופי עם מאות עדים על כלום ושום דבר, כדי להבטיח שישאר נאשם וקורבן נצחי ויוכל להאשים בהכל את הדיפ סטייט. הדרך היחידה להתעורר מההיפנוזה? להפסיק להקשיב למילים ולהתחיל להתבונן במעשים. ובכן, אני רק מרענן פה את הזיכרון של כולנו. המנהיג האחד הזה שלא נשבר, הוא זה שעם עלייתו לשלטון ב-96, דבר ראשון, הכיר בהסכמי אוסלו, החזיר את חברון, חיבק את ערפאת, מצא חבר בבית הלבן, ניהל מסע ומתן עם אסד האב על רמת הגולן, לאודר קיבל ייפוי כוח לרדת ממנה, מאוחר יותר הוא ינהל מסע ומתן גם על אסד הבן לרדת מרמת הגולן. בקדנציה השנייה שלו ב-2009 נשא את נאום בר אילן, הוא לא נשבר! הוא נשא את נאום בר אילן ואמר פעם ראשונה שמנהיג ימין ישראלי אמר בפיו מדינה פלסטינית פתרון שתי המדינות, התרפס בפני הטורקים, שחרר 1027 רוצחים, שחרר את יחיא סינואר, התכתב עם יחיא סינואר, הביא את הקטרים לשלם לחמאס כי לא היה להם מספיק כסף במזומן לבנות את מפלצת הרצח, 14 פעם היה צריך להוריד את חמאס כפי שהבטיח, במקום זה ייבב מילא את חיתולו וברח הבא הייתה בכל הסבבים, בכל, אפילו עד שומר חומות ששם היה הכי גרוע ב-2021, ואני חושב שזו רשימה חלקית, כי כמו שאינון יודע, כי אני מטרטר לו על זה לא מעט פעמים, כמובן לא אמרתי הצביע 4 פעמים בעד ההתנתקות שהרגע גידפנו אותה יחד עם משה הרציון, וזה המנהיג שלא נשבר, וכל האחרים, כל האחרים הם כאילו רק מנעו את הניצחונות האדירים שלנו מהשבעה באוקטובר, פייק, שקר, הפוך לגמרי, היה אפשר, אני עד היום חושב ומאמין, אחרי שדיברתי עם כולם, שאם היינו הורגים את נסראללה ב-11 באוקטובר 23, הכל היה נראה הרבה יותר קל והרבה יותר מהר. הלאה, לגבי מה שקורה עכשיו, אני חושב שכל התעלולי זמן של ינון היו כדי שלא נדבר על זה, שהוא עכשיו מנהל מסע ומתן טריטוריאלי עם לבנון. עכשיו אני אזכיר לכם מה קרה כשיאיר לפיד ניהל מסע ומתן עם לבנון על מים כלכליים. לא ריבונות, לא יישובים, לא מאחזים. מים כלכליים שאולי יש ואולי אין בהם גז. התברר שמה שלבנון קיבלה זכות על מים כלכליים מאיתנו, אין בו שום גז. מה שלבנון הכירה במים הכלכליים שלנו, יש הרבה גז. יצא בטעות העסקה הכי טובה אי פעם, והיום, היום, על פי פרסום שגם אושר, יושבים למסע ומתן על 13 תיקוני גבול שלבנון רוצה מאיתנו. רק אם היינו מעזים להת... אגב, את הדבר הזה, האמריקאים והלבנונים ניסו, לפי פרסום שלי אגב, להכניס ללפיד באותו הסכם על מים כלכליים, והוא דחה. אני לא מדבר עם לבנון על טריטוריה. זה מה שהם עושים עכשיו. ודבר אחרון, דיברנו על חזרה ללחימה. בינתיים הם קיבלו 10 ימי הפסקת אש בחינם. אין חטופים, אין לחימה, יש רק פטפוטי ביציים ודיבורים גבוהה גבוהה, כמו שיאיר אנסבכר בעצם הגדיר את זה. דיבורים כמו חול, ואין מה לאכול. גמרתי בכל ענות חלושה. אתה עוד שם?
כן, זה קצת מצחיק, זה דיבוק, זה להתווכח עם דיבוק. אין מה...
זה להתווכח עם עובדות.
זה בסדר, זה דיבוק, זה דיבוק
בוא,
זה.
בוא נעשה ספורט, קח דבר אחד. אני חושב שפיזרתי פה בלי לשים לב עכשיו איזה 20 עובדות. בוא תיקח אחת ותגיד לי שהיא לא נכונה.
אתה יודע מה, הסכם הגז. אתה מציג אותו שהסכם הכי טוב, ההסכם... ויתרנו על כל הטריטוריה במים. ויתרנו. על מה? על כלום. היה די במסע ומתן 10 שנים, שביבי ניאל, שטייניץ ניאל, כל הזה, לא הסכימו לוותר. בא יאיר לפיד, ויתר על הכל. עכשיו אתם אומרים, לא, אבל הם לא מצאו גז. אז כאילו על זה שהם לא מצאו גז, על זה שאין שם גז אפילו, כן, ויתרנו בשביל כלום, כן, על זה שהם לא מצאו גז, אתם אומרים, הנה, בבקשה. מה בבקשה? נתתם את כל הטריטוריה הימית שהם רצו, ויתרתם על הכל. על הכל. אז אתה בא ואתה אומר כן, אבל הם אומרים, זה אבסורד, זה כל כך אבסורד, זה כל כך מגוחך, זה כמו שאתה אומר לי, הנה, בתקופה של בנט ושקט היה, של בנט ולפיד היה הכי שקט, אבל אני מסביר לך, בן, זה רק מוכיח, זה יותר קונספציה, חמאס התארגן, עשה שקט, התארגן, היה מנסור הבאס בממשלה, הם התארגנו, השקט, זה, השקט תמורת שקט, זו הקונספציה, ואתה מוכיח לי, ואתה עדיין מוכיח, והטיעון שלך זה השקט, אז אתה אומר לי, כן, אבל הנה זה, אבל לפיד ויתר על כל הטריטוריה בים שהייתה במחלוקת. הייתה מחלוקת על טריטוריה בים.
יד ביניים, תשתדלו לא להקשיב על זה, כי הוא מדבר עכשיו שטויות איומות ומתובלות.
הייתה מחלוקת...
איכף תקבלו פירוט.
הייתה מחלוקת על טריטוריה בים, כן? אמרו, אלה יקבלו ככה, אלה יקבלו ככה. בסוף בא לפיד, ויתר על הכל. זה האירוע. עכשיו הוא אומר, זה הסכם הכי טוב. נותר, ביקשת דוגמה אחת, נתתי לך דוגמה אחת. זה דיבוק. זה דיבוק. אין מה להגיד. אין מה להגיד. מה אתם רוצים שנגיד? כאילו, אתם בזמן המלחמה, כן, אתה חושב, כן, אתה חושב שהיה צריך ב-11 באוקטובר לחסל את נסראללה. ברור, כשכל החיזבאללה מוכן, עם כל היכולות שלו, כשרדואן יושבים על הגבול, כשכל הכוחות של רדואן יושבים על הגבול, מוכנים למלחמה. אז היה צריך לפתוח במלחמה. אתה קולט מה שאתה אומר, כן? לפתוח בשתי חזיתות, כשיש לנו את שתי החודות, עוד לפני שנכנסנו לתמרון, תזכרו מה היה. כלומר, חמאס עם כל היכולות שלו, חיזבאללה עם כל היכולות שלו, ואנחנו נחסל להם את נסראללה, והם כן... טוב, נו, זה כל כך מגוחך, זה כל כך מצחיק. אתה יודע שגלנט נאחז וכל מי שעיניו בראשו, ואגב, גם אלה שתמכו בזה, היום בדיעבד אומרים שהם טעו, שתדע. שתדע שגם האנשים במערכת הביטחון שתמכו בזה, חוץ מגלנט, או יודעים שהם טעו. אבל אתה תמשיך, הנה, בבקשה, די בוקצה, זה מה שאני אומר.
אז במקום לצאת אני אכנס. חברים, שמעתם פה מיצג מדהים של הנדסת תודעה, אבל ברמה הנמוכה. למה? כי הבחור צ'יק בטוח שאנחנו חבורה של מפגרים, סליחה, לא אומרים מפגרים, חבורה של מטומטמים. טריטוריה. למים הכלכליים הוא קורא טריטוריה. שמע, במציאות שבה אנחנו חיים, אני באמת לא בטוח שמטורללי הגבעות לא תכננו לבנות שם מאחזים. אבל במסע ומתן על מים כלכליים אין טריטוריה. מים כלכליים זה לא טריטוריה. הדבר היחיד שמדינה יכולה לעשות במים כלכליים, היחיד, זה לחפש שם גז או נפט, נקודה. זו עובדה. מה שהוא אמר זה שקר, אין שום טריטוריה. זה לא ריבונות, אין כלום. יש זכויות קריאת מחצבים. זה מים כלכליים, זה לא אדמה. כשניסו במסע ומתן הזה להכניס גם מסע ומתן על האדמה, קרי על 13 נקודות גבול, ששם אפשר לבנות, לפיד אמר לא, נתניהו אמר כן, המסע ומתן בעיצומו, זה אחד, שתיים, נתנו הכל ולא קיבלנו כלום, שיקר, נתנו כלום וקיבלנו הכל, כי אי אפשר להתווכח עם העובדות, אמרתי לו תביא עובדה אחת, ואי אפשר להתווכח עם העובדות, כי בסוף אנחנו ויתרנו על זכויות, אגב לא לגמרי, היינו אומרים לקבל אם היו מוצאים שם, נדמה לי 20 או 30 אחוז, שבשטח מסוים שלא ידוע, חשבו שיש בו גז, בתמורה לבנון הכירה סופית, ונגמרו חילוקי הדעות על אסדות גז המניבים שלנו, והיו שם חילוקי דעות, זה כמעט הלך לבית משפט בינלאומית, זאת אומרת, תמר, לוויתן, כל אלה הוסדרו, ואז מה קרה? הגיעה חברת הקריאה, עשתה בבדיקה, ובשטח של לבנון קיבלה, לא היה כלום, רק מים מלוכים. זאת אומרת, העסקה הכי טובה שנעשתה אי פעם, אם כי די במקרה, והוא שיקר עכשיו, פשוט מכר
אין
לכם.
אין טריטוריה במים? לא הבנתי. במים כלכליים אין טריטוריה?
אתה לא, מים כלכליים זה רק זכויות.
לא, תשמע, אתה מגיע לאבסורד.
אתה מה אתה יכול לעשות?
אתה מגיע לאבסורד.
אינון, תנסה לא לדבר.
אין טריטוריה במים כלכליים.
את הרמה שלך.
אין טריטוריה במים כלכליים.
לא, טריטוריה זה דבר שאתה יכול לתקוע בו דגל, או לבנות עליו
לא,
ישוב.
לא, טריטוריה זה משהו שאתה עליו... מסמן במפה.
לא, זה לא. במים הכלכליים, הדבר היחיד שאתה יכול לעשות, זה לכרות
מחצבי. מה זה משנה? מחצבי. זה טריטוריה.
אבל מה שוויתרנו, אין בו
לא,
כלום.
לא, זה אבסורדום.
מתי תבין את זה?
זה אבסורדום.
מה שוויתרנו, אין בו כלום. תגיד, אתה מבין את זה שבחתיכה של לבנון קיבלה עליה את הזכויות?
אתה ויתרת על שטח.
אתה מבין שאין בה כלום ואין בה, זה, זה לא שטח? למה אתה לא מסוגל להבין את זה? שמע, עם כל הכבוד לפרנסה שלך ולביבי ולכל האופרציה שבנית, בסוף יש פה אירוע עובדתי שבו לבנון קיבלה מים מלוכים, ישראל קיבלה
אבל אתה ויתרת על השטח, זה שטח שמודדים אותו במפה, יש לו אורך, יש לו רוחב,
זה שטח שהדבר היחיד שמותר לך לעשות בו, זה לחפש בו גז ונפט. זו עובדה. טוב. אתה יודע למה? כי באמצע הים אתה לא יכול לבנות יישוב.
אבל אתה לא יכול להגיד כלום. שזה לא טריטוריה. אבל לא, תגיד,
בוא, אני אלך איתך לבייסיק. בשטח שישראל ויתרה, בסוף מצאו גז או נפט?
לא מצאו, אז מה?
בשטח של לבנון ויתרה יש?
גם ביהודה ושמרון אין נפט.
בשטח של לבנון ויתרה.
גם ביהודה ושמרון אין נפט, אז מה?
אבל ביהודה ושומרון יש יישובים. הנה, מרחת את הביצה על עצמך.
אבל זה טריטוריה, זה טריטוריה.
לא, זה לא טריטוריה.
אתה יודע כמה שטחים יש בים שהם בפלום?
אתה מנסה למכור.
בוא נראה את ארצות הברית מבטרת.
לאומללים שמאמינים לך.
בוא נראה את טראמפ מבטר על טריטוריה בים שאין בנפט ואין בגז.
אתה מנסה למכור לאומללים שעדיין מאמינים לך.
זה לא יאמן.
שאפשר להשוות בין שטח ביהודה ושומרון.
לא, עזוב, בים.
ובמים כלכליים,
300 טריטוריה בים שאין בה גז ונפט. מטר אחד שהאמריקאים יהיו מוכנים לוותר עליו בשביל כלום. בבקשה, תראה לי מקום אחד בעולם, לא רק האמריקאים, כל מדינה נורמלית. כל מדינה נורמלית. תראה לי מדינה שמוכנה לוותר על, על מים כלכליים שאין בהם גז ונפט. מטר אחד.
מה שקורה עכשיו זה שאתה מתחפר. אני אומר שוב, ביקשת שיראה לך, בוא אני אראה לך. היו דרישות מאיתנו לכלול בהסכם על הגז, על המים הכלכליים, לכלול גם מסע ומתן, אפילו להתחיל מסע ומתן.
צריך לצאת לפרסומות, לא?
על הטריטוריה האמיתית, שזה נקודות גבול, לפיד דחה,
כן,
נתניהו מנהל אותו עכשיו.
בזמן שאנחנו בלבנון, בחמישה מוצבים,
רגע, שנייה,
חברים, תמשיכו אחרי הפרסומות.
בעסקה עצמה של לפיד לשאלתך,
אנחנו טריטוריאלית בתוך לבנון.
בעסקה עצמה של לפיד לשאלתך, מכיוון שאתה שיקרת, ישראל ויתרה על שטח שהתברר שאין בו כלום.
נו, אז מה? מה זה אין בו כלום?
נו, אז מה?
יש בו מים.
וקיבלה הכרה.
יש בו מים, יש בו שטח.
זה ממש לא חשוב.
נילי דיווחי תנועה, ימשיכו אחרי.
טוב, אז מהוויקיפדיה כתוב שהאזור הכלכלי הבלעדי, מים כלכליים, כפי שנקבע בחוק הים, הוא אזור ימי, אזור ימי, המסתרע עד 200 מיילים ימיים, 370 קילומטרים מחוף מדינה, ובו למדינה זכויות מיוחדות להגנת הטבע. באזור זה למדינה יש את הזכות הבלעדית לנצל ולשמור על כל המשאבים שנמצאים בתוך המים.
זה בדיוק מה שאמרתי.
על קרקעית הים, על קרקעית הים, או מתחת לקרקעית הים.
בדיוק מה שאמרתי.
משאבים אלה כוללים גם משאבים חיים, כגון דגים, וגם משאבים שאינם חיים, כגון נפט וגז טבעי. האזור יכול לשמש לחיפושים ולשימושים במשאבים ימיים, כולל ייצור אנרגיה ממים ורוח. כלומר, יש פה דברים נוספים, אורגניים, כמו מים, רוח, דגים, קרקעית, קרקעית, ואתה בדיבוק. אתה בדיבוק. אתה מוכן לוותר על שטח,
לדעתי,
על כלום,
אפילו לא ליצן.
על כלום, על כלום ושום דבר.
בעצם,
ואתה, שנייה, תן לי רגע, שנייה.
בדיוק את מה שאמרתי,
אני אדבר.
וממשיך את עם הדיבוק שלך.
בסדר.
סבבה, קדימה.
אתה מצדיק מעבר, ביטור במסע ומתן של מתן ומתן, כמו שנתניהו מזה, ואתה אומר, מה קיבלנו, מה קיבלנו? הרי הדיל היה שאם כבר שנקבל שקט, אבל הם פתחו במלחמה. הדיל היה שנקבל שקט, אמרו, זה ימנע מלחמה, זה מה שיאיר לפיד אמר, שזה ימנע מלחמה. אבל כתבם אחד, והוא ויתר על הכל. הם שלחו כתבם אחד להסדת גז, הוא ויתר על הכל. ומה? והיום אנחנו אחרי המלחמה, שאתם רציתם להפסיק, אתם לא רציתם לעשות את המלחמה. אתם הדלפתם שהולכים לעשות מעשים פזיזיים, כן? ושהולכים לסבך אותנו במלחמה אזורית. אני זוכר את הכותרות שלכם. מלחמה אזורית. לא, זה גאוני, ולהשאיר את רדואן על הגדר. זה מה שרציתם. והוא לבד, מולכם, קרא את חיזבאללה, פוצץ אותם. אנחנו עדיין עם חמישה מוצבים בתוך שטח לבנון, ועכשיו מעמדה של כוח, מעמדה של כוח, כשלבנון כבר מדברת על שלום עם ישראל, לעשות שלום עם ישראל כשחיזבאללה על הקרשים, ועוד מעט בכלל הוא יהיה גמור אחרי שנתקוף באיראן, ולא יהיה לו גם מקור תקציבי, אז אפשר לבוא מעמדה של כוח, כשאנחנו נמצאים על אדמת לבנון, ולהגיד, אוקיי, אז על מה אתם רוצים לדבר? אז על מה אתם רוצים לדבר? ויש פה עכשיו מסע ומתן, ויש ניהול, ויש ארצות הברית בתמונה, וצרפת וזה, ובוא נראה, לא מתן ומתן שנותנים הכל בשביל כלום, ומתרצים את זה. אני אומר לך, אתה בדיבוק, אתה מתרץ, אתה מתרץ, תן לי מדינה שוויתרה על מטר, ואני אגיד לך, אתה צודק. מדינה נוספת שוויתרה על מטר תמורת כלום ושום דבר. בבקשה.
אני חוטט לך את ישראל, ויתרה למשל בתחת נתניהו, ויתרנו על כל המובלעות בגבול עם ירדן, כי פשוט המלך לא רצה לשמוע אותו יותר. הם היו אמורים להאריך לנו את החכירה בעוד 25 שנה.
זה שטח ירדני.
זרקו אותנו, זרקו אותנו, לא, בהסכם שלום עם רבין.
עקרנו את
קיבלנו,
זה.
קיבלנו ל-25 שנה עם אופציה להערכה. לא היה בכלל ספק שזה יוארך.
זה שטח ירדני.
לא, ערך, לא, זה לא שטח ירדני, וזה לא יוארך בגלל נתניהו, אבל תשמעו, אני, זה בעיה להתמודד עם השקרים האלה, אני מודה. ולא רק השקרים, אני תמיד שואל את עצמי, אני אחבר אותו עכשיו על פוליגרף, הפוליגרף יתפוצץ או בעצם זה יעבור בשקט, כי הפרנסה מנצחת את זה. האיש הזה אמר עכשיו שוויתרנו על הכל, שלפיד ויתר על הכל, הוא אמר את זה. כשהמציאות היא, ככה זה יתברר בעובדות, מה לעשות? שבשטח המים המלוכים, שעליו באמת ישראל ויתרה, אגב לא על כולו, אם היו מוצאים שם הגז, היה מגיע לנו נתח, אין כלום, אני חוזר, אין כלום, אני אומר שנית, אין שום דבר.
אין מים?
לעומת זאת, מים. לעומת זאת...
אין קרקע?
בשטח לא, אין קרקע, כי אתה לא יודע, זה הקרקע בעומק של 30 אלף, ואתה לא יכול לעשות שם כלום.
אבל זה בדיוק גם
היה לטריטוריאלים. תפסיק להפריע לי, תפסיק להפריע לי. ביקשת שאני לא אפריע לך ולא הפרעתי לך. אומר שנית, האיש משקר, אין בשטח שעליו ישראל לכאורה ויתרה, וזה עוד פעם, זה לא שטח, זה מים כלכליים. אי אפשר לבנות שם כלום, אי אפשר לתקוע שם דגל, אי אפשר להקים שם יישוב, זה לא חולש, זה לא אסטרטגי, זה לא כלום. זה באמצע הים. הדבר היחיד שחשוב שם זה הגז או הנפט. ובכן התברר שאין שם כלום, ובוויתור הלבנוני, אגב, הוא אומר עכשיו, זה ארצות הברית וזה צרפת, זה היה ארצות הברית וצרפת גם בהסכם ההוא. בשטח שהם ויתרו, יש את שדות הגז שלנו, שהיום אין עליהם שום עירור, והיה עליהם עירור. זאת ועוד, הוא מוסיף את השקרים שכולם רצו לסיים את המלחמה, ונתניהו קרא את חיזבאללה ואת זה, ושקר. וכזב, אף אחד לא רצה לסיים את המלחמה, גנץ ואייזנקוט רצו לעלות לצפון הרבה קודם, דבר נוסף אני מזכיר עובדות, לפני 7 באוקטובר, נתניהו התעורר עם 3 אוהלים של חיזבאללה בשטח שלנו, כאן זה באמת טריטוריה, אוהלים מלאים בלוחמים, ולא עשה כלום, אפילו הרמטכ"ל דרש לתקוף את חיזבאללה, והוא לא עשה כלום, אחר כך התעוררנו עם פיגוע במגידו, כי היה יכול להיות פיגוע המוני עם קלימגור במגידו, של נסראללה, ולא עשה כלום, ואחר כך התעוררנו עם ניסיון להוריד את בוגי יעלון, יכול להיות שנתניהו דווקא היה
נהנה מזה,
והוא לא עשה כלום, והוא מעז לדבר על קונספציה ש-14 שנה הוא על הגבול, נותן למפלצת הזאת לגדול, ובסוף מאשים את כל האחרים שהם לא רצו. לא, זה הבן אדם שרצה מלחמה 17 שנה, הוא לא רצה שום מלחמה, הוא ברח מכל דבר, פשוט ברח מכל דבר, נעלם.
תראה, בוא נגיד ככה, נכון, נתניהו מוכן להתחיל לנהל מסע ומתן, רק שמי שמנהל את המסע ומתן זה נתניהו ולא לפיד. נתניהו ניהל מסע ומתן 10 שנים על הגז, על המתווה, על המים הטריטוריאליים, כן? וניהל את המסע ומתן ולא ויתר. לפיד נכנס, ניהל שירו כתבם, ניהל שעתיים את המסע ומתן וויתר. זה ההבדל, ולכן אני מציע לך,
אז בחצי דקה שנשארה, כי דיברת חצי דקה,
תביא כל גיאוגרף,
אני רק מזכיר לכם,
שיהיה בורר בינינו, מי שאתה רוצה, אני לא מתערב, אחד שאתה רוצה, ושיגיד מי צודק.
אני רק מזכיר לכם שלפיד אכן ויתר, וזה היה ויתור בעייתי מאוד, וכשהתבררו הפרטים, התברר שהוא ויתר על כלום, כי אין בשטח
הזה, לא, הוא לא ויתר על כלום,
אין בו שום דבר,
הוא ויתר על מים טריטוריאליים,
עשו שם קידוחים,
ויתר על מים טריטוריאליים,
הוויכוח היה על שדה הגז, שהתברר שאיננו, כל השאר זה שקרים,
לא, הוא ויתר על מים טריטוריאליים,
מנהל מסע ומתן על טריטוריה, דבר שלפיד לא הסכים אפילו לעשות.
עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית. One, two.
בקיצור, הטיעונים הם מאוד מאוד חלשים, בן, מאוד חלשים, מאוד 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 חלשים. זה מזכיר לי כמובן את הדברים של המנטור שלך, יוד לפיד.
אני מבין שהממשלה כל כך נואשת להאשים מישהו אחר במה שחוללה פה בצפון, שהיא עכשיו המציאה שהכל התחיל בהסכם הימי שעשינו עם לבנון. אז איזה 3 דברים שהם מסתירים מאיתנו, כל מכונת הרעל של נתניהו. הראשון, זה בים. זה לא פה, זה לא בגבול, זה רחוק, רחוק בים, זה לא קשור למה שקורה עכשיו. זה
גאוני.
לא, זה גאוני, זה פשוט גאוני. אגב, אתמול כבר העלו בערוצי חמאס את הדברים שלו שהמשך המלחמה זה מוות לחטופים. חמאס מפרסם. עכשיו, בוא נחשוב רגע ילדים ביחד, כן, תוציאו מחברות, ואנחנו ננסה לחשוב למה חמאס מפרסם את הדברים של יאיר לפיד. האם זה משרת את האג'נדה של חמאס? את האינטרסים של חמאס? את הכוונות של חמאס? או שזה נוגד אותן? מה אתם חושבים? מעניין. טוב, בקיצור, בן, כמו שצדקתי לגבי אריק שרון ומאיר הרציון, שהוא לא סלח לו, כי מאיר הרציון היה, מה לעשות? הוא לא נשבר. הוא לא נשבר. הרי נתניהו יכול כל רגע להישבר, ואתם כולכם תעללו אותו. אם הוא היה נשבר בגלל מה שאתם עושים לו, המשפטים וזה, באמת, עשיתם לו פי 100 מלשרון. פי 100 מלשרון. הבעיה שלמה שרון נשבר, וביבי לא נשבר, בוא אני אספר לך למה, וזאת האמת שתדע, כי שרון ידע למה, כן, הוא נשבר, כי אחרת יגלו את האמת, ונתניהו לא נשבר, כי אין כלום, כי לא היה כלום ואין כלום, והוא יודע שאין מה לגלות, זאת האמת, בגלל זה הוא לא נשבר, אין כלום, פשוט כלום, ולכן הוא יכול להרשות לעצמו לעמוד ולבוא לבית משפט ולהתווכח ולעמוד מול השופטים וסעיף סעיף ולהתעכב על כל סעיף ולהראות כן בבקשה, כי הוא יודע שאין כלום, כי הכל שטויות, הכל שטויות. שרון ידע את האמת, וכולנו יודעים את האמת, עם כל הסיריל קרן והיה יווני וכל הזה, כולנו יודעים את האמת, ושרון ידע איך זה ייגמר אם הוא לא, יתקפל ולא יעשה, יקנע לאג'נדה של השמאל, ויגרש יהודים. הרי נתניהו יוכל לעשות את זה 1,000 פעמים, והוא לא עושה את זה, כי נתניהו הוא איש ישר, וטוב שהוא תובע עכשיו את כל המכונות, ידע כל בורג במכונת הרעל, שהוא ישלם. עכשיו תובע את בוגי, איך הוא אמר אתמול, מקטר לא קיבלתי כלום, אבל מבוגי אני אשלם. וקראתי היום מישהו פרסם.
לא, אני אשלם הוא לא אמר לעולם, מעולם. הוא אמר, אני אקבל. אני אשלם זה מונח לא קיים, לא בהיסטוריה, לא בטבע ולא במדע.
בסדר, אוקיי, אתה יודע מה?
אצל נתניהו.
אתה יודע מה?
סתם תיקון, כי פשוט יש לך טעות.
ויכול להיות שזה צודק, שברמה האישית יש לו עניינים, הוא לא מושלם. יכול להיות. הוא לא מושלם. גם משה רבנו לא היה מושלם, הוא היה מגמגם. גם דוד המלך לא היה מושלם, אנחנו יודעים. גם שלמה לא, כל אחד יש, נכון, אלה דמויות עגולות כמו שאומרים, זה דמויות עגולות, הוא לא מושלם, אבל ברמה של מנהיג, כן, ברמה של מנהיג, שרואה טובת המדינה לנגד עדה, ומקבל את ההחלטות הנכונות, ומצליח לעמוד בלחצים, ומצליח לעמוד באתגרים, כשהוא יודע את הכיוון, שיודע מה צריך לעשות, וזורם בתוך האירוע, כן, מנווט, אפרופו ניווט, מנווט בתוך האירוע, הוא איש מרשים מאוד, הוא איש מרשים מאוד. יכול להיות שברמה האישית יש לו קטעים, יש לו זה, פה, שם, משפחות, עניינים, אישיות, זה, כן, הכל בסדר, יש לו. בין כולן, אף אחד מאיתנו לא מושלם. לא אני, ולא אתה, ולא נתניהו, וזה בסדר. אבל אפשר לעשות מזה, לעשות כאילו, אתה יודע, אירוע שהוא נחום תקום, שכל דבר הוא אשם, כן? כלכליסט אתמול העלו איזה כותרת, המהפכה המשטרית נמשכת, לא מעריכים את הקדנציה של המשנה לנגיד בנק ישראל. דיבוק, הכל, זה דיבוק, הכל ההפיכה המשפטית נמשכת. זה אירוע הזוי, זה אירוע שבו כשמבטרים על שטח טריטוריאלי, מים טריטוריאליים, אתה בא לשכנע אותי, אתה בא לשכנע אותי שלא ויתרו על כלום. לא, זה פשוט, זה באמת, זה מגיע למקומות אבסורד מוחלטים. ויאיר לפיד אומר, זה רחוק בים, זה לא קשור, זה רחוק. אם זה רחוק בים, אז זה לא קשור. פשוט, מה אני אגיד לך? זה פשוט, אתם לא רציניים. אתם לא רציניים. זה שטויות. זה פשוט אבלים ושטויות. לכן אני אומר, נכון, יש לו אחריות על מה שקרה, אתה יכול להשמיע עוד 1,000 סינקים. אחרי השבעה באוקטובר, הוא ניהל את המערכה מול לבנון, כן, ומול הציר השיעי, בצורה מדהימה, מדהימה, וזה יימשך גם עם חמאס, וגם עם איראן, בעזרת השם. אנחנו עדיין לא סיימנו את האירוע, ולא יעזור לכם כל מה שתעשו, וכל הניסיונות שלכם לפגוע ולהכפיש, הוא חזק, הוא לא בגין, והוא לא שרון, הוא חזק, והוא ימשיך את המשימה,
עד הניצחון המוחלט בעזרת השם, ולכן אתם לא מצליחים להתרומם עם ההפגנות שלכם, למרות שראיתי שהעלית איזה משהו אתמול עם האוהלים, וכתבת בטורף! לא מרשים, תודה.
העיוותי קול והעלייה בטונים לטונים הגבוהים שלא מחמיאה לך באופן כללי, גם לא תורמת לטיעונים. כל מה שהבחור אמר, שקר וכזב, או כזב ושקר. אבל אני דווקא רוצה לפתוח במשהו שעלה עכשיו בערוץ על קודס, ועלה מוקדם יותר אצל חברי עמית סגל בטלגרם, ריקודים של ישיבה ליטאית מיינסטרים בירושלים על קודס. התרגום של זה באלקוד זה מקורות עבריים במהלך חתונת בנו של רב בכיר, רקדו מאות צעירים חרדים לקריאות, איננו מאמינים בסמכות הכופרים ולא מתייצבים בלשקותיהם, הכוונה היא לגיוס. המנהיג החזק שלנו, החזק כל כך, כמה הוא חזק, הנה, עמית סגל כתב את זה יותר טוב, כי זה לא אלקודס, הלילה באירוע של ישיבת עטרת שלמה, מיינסטרים חרדי מליטאי, ובשלטון הכופרים איננו מאמינים, ובלשכותיהם אין אנו מתייצבים, אבל אנחנו כן מממנים. המנהיג החזק שלנו מממן את אותם אנשים, עכשיו הוא יצביע בעד התקציב וזה יצביע נגד, והוסיפו להם רק לפני שלושה ימים 1.4 מיליארד שקל לחינוך הזה לכלום, לחינוך הזה להשתנתות. אבל נחזור לסטנדאפ שמקודם. שבירת צי כל הזמנים זה נתניהו איש ישר, לא נולד שקרן כזה אף פעם, לא היה דבר כזה, גם לא פינוקיו. נתניהו אשם בכל דבר, הוא טוען שאנחנו חושבים, לא, אני אומר, נתניהו לא אשם בכל דבר, נתניהו אשם רק במה שקורה במשמרת שלו, ובצירוף מקרים מופלא ובאמת שומט לסתות, כל האסונות הכי גדולים קורים במשמרת שלו, ותמיד הוא יבוא ויגיד, שזה באשמת מישהו אחר, שלא נתנו לו. אני כבר לא יודע, אנחנו בעידן של שקר, הרי טראמפ טוען שזלנסקי התחיל את המלחמה נגד רוסיה, ואחר כך הוא גם טוען שכל ההסכמים עם קנדה, הסכמי הסחר עד עכשיו היו נוראים, ואז מראים לו שהוא חתם עליהם. אז רבותיי, הוא עשה פה סלט, והוא שיקר. ישראל לא ויתרה על כלום. 10 שנים התקשקשו על הקטע הזה של המים הכלכליים, אגב הם לא טריטוריאליים. הגענו למניטיים בתקופה של לפיד, קריש או תנין הגיעו לשלב ההפקה, חברות ביטוח סרבו לבטח את המפיקות, כל הסיפור של המים, וטוב שהוא השמיע את האינסרט מלפיד, זה בים, זה רחוק, זה עשרות ומאות קילומטרים מפה. אין לזה שום ערך, למעט אם אתה יכול להוציא משם משהו. ובסוף, אני אחסוך ממכם את ההתבחבשות, בסוף, החתיכה שעליה, על חלק ממנה ויתרנו, שוב, אנחנו מקבלים שם, היינו אומרים לקבל שם איזה 30%, אין בה כלום. הגיעה חברת ההפקה, קדחה, עשתה את הקידוחי ניסיון, אין כלום, נגמר, ויתרו. לעומת זאת, קריש, תנין וכל השאר קיבלו סטמפה שלנו, נגמר הוויכוח, זה לא יגיע לבוררות בינלאומית, זה לא יגיע לבית משפט בינלאומי, זה הישג עצום. לפיד סירב לקיים מסע ומתן, אני חוזר, פרסמתי את זה, האמריקאים והצרפתים, שעכשיו הוא מתהדר בהם, ניסו להכריח אותו, הוא סירב, הוא אמר, אני מדבר רק על המים, רק על השדות, זה מה שהיה, ועכשיו, אגב, הבוקר, חיזבאללה, כמו שאלקודס מראה את החרדים רוקדים, ואומרים, לא נתגייס, עם אצבע משולשת, חיזבאללה מאשר, שיש מסע ומתן טריטוריאלי, עם זה שהוא שמח, שהוא מנהל את המסע ומתן, תשימו לב, הבן אדם שהלך לוואי פלנטיישן, חזר וויתר שם 13%, הבן אדם שבמסע ומתן מבריק, עם חמאס, הצליח להביא את גלעד שליט, תמורת רק 1,027 רוצחים, נבח, אתם מבינים? כל הדברים האלה, עכשיו הם שמחים שנתניהו מנהל אותם, והכל, כל השאר מאוד מוצלח, זאת אומרת, עוד דקה, אני מתפלא שהוא לא אמר את זה, הוא לא אמר גם הצוללות, אז הנה אני מקריא לכם מה ועדת הצוללות קבעה, במכתבי הזרה שכבר נשלחו, התנהלותו של נתניהו בנושאים הנחקרים על ידי הוועדה הובילה לשיבוש עמוק ושיטתי בתהליכי עבודה ובניין כוח ולפגיעה במנגנוני קבלת החלטות בשורה של סוגיות רגישות. בכך סיכן את ביטחון המדינה ופגע ביחסי החוץ ובאינטרסים הכלכליים של מדינת ישראל. לפי הוועדה נתניהו עלול להיפגע בין השאר אם היא תגיע למסקנה כי בתפקידו כראש ממשלה קיבל החלטות שלהן השלכות משמעותיות על ביטחון המדינה ובניין הכוח ללא תהליך סדור של קבלת החלטות. הגיע לסיכומים עם גרמניה בשורה של סוגיות סוגיות מדיניות, ביטחוניות וכלכליות ללא תיעוד ותוך עקיפת הממשלה. הפך את המל"ל לגוף ביצוע של ראש הממשלה, שפעל במקביל ובסתירה למשרד ביטחון בתחומי האחריות ומומחיות של משרד הביטחון, ועוד לא דיברנו על זה שהוא אישר בסוד ושיקר על זה שנים, כי הוא פינוקיו על סטרואידים, שהוא נתן לגרמניה למכור 3 צוללות אסטרטגיות למצרים, שעכשיו הם אותם אנשי ימין על מלא מלא טוענים שהמצרים הולכים לתקוף אותנו, אתם מבינים? עכשיו לסיום תשמעו מה הוא אמר, זה פריאל פלג, אלה הבוקר, דברים שהוא אמר נדעתי ב-2008, עוד פעם, לאולמרט, נדעתי ברעיון ל... איך קוראים לו? לדוד בן בסט, ברדיו מתחרה לשלנו, שימו לב ל... איך אני אקרא לו? לרופס.
אם ראש הממשלה כבר החליט ללכת לרגיעה, שהיא לא תהיה רגיעה, ואני אגיד לך תכף מה קורה בה, אבל היא כבר החלטת לעשות את הצעד המוזר הזה, איך ייתכן שאתה לא מבקש ולא עומד על כך שיחזירו את גלעד שליט? הרי יצאנו למלחמה. אחת מהמטרות המוצרות, 3 המטרות המוצרות של המלחמה, היה להחזיר את השבועים הללו. אז עכשיו אתה נותן רגיעה לחמאס, פסק זמן להתחמשות, ולא עומד על כך שגלעד שליט
הוא פותח את המעברים.
זה פשוט להפקיר חייה.
אגב, אנחנו כבר שבועיים בהפסקת אש עם חמאס בלי לקבל כלום. לא חזרה ללחימה ולא נעליים, ואפילו השחרורים הפסיקו. טוב, תגיד שלום למרואיין הראשון.
שלום שי ונקרט.
שלום רב לכם.
אבא של עומר, ששוחרר מהשבי. תודה שאתה איתנו.
תודה לכם.
מה שלומך? עכשיו
טוב. כן? כמו שעומר
הגדיר
את זה, עכשיו טוב. אנחנו מרוגשים, מלאים בשמחה. אי אפשר לתאר את האושר הזה.
מה שלום
עומר? עומר מתאושש, עומר חזק, הוא מתאושש, לאט לאט הוא מתאקלם ומכיל את האירועים, וחשוב לו גם לספר ולשתף את החוויות, כמה שאפשר לקרוא לזה חוויות, אבל את הדבר הכאוטי שהוא עבר שם.
תשמע, אתמול הוא התראיין, לא אמרנו, כי אני עוד לא ראיתי את זה, אבל אנשים השפיעו אותי, שאני חייב לראות, אני מקריא לך מה כותבים לי אנשים, הוא התראיין אתמול אצל אלמוג בוקר, איזה ילד מדהים, איזה בחור זה, חכם, ראות, מחובר מאוד, הנה היא כותבת לי אחת מידידותיי, אוקיי, המשפט בעיניי מהכתבה, לא פחדנו מהמוות, פחדנו מההזנחה, כאילו שישאירו אותם שם. אני מניח
כן, זה אחד החששות הגדולים. זה גם מאוד מטלטל לחשוב שאין פחד מהמוות, אבל הפחד להישאר שם ולסבול ולהמשיך להיות בתופת הזאת, זה כנראה מעיד על מצוקה אמיתית, ממש אמיתית, שהם נמצאים שם. ולא, אני לא חושב שהוא חסך במילים גם בכתבה הזאת, הוא היה באמת חשוף ופתוח. אני קורא לבן שלי גיבור.
אני גם לא ראיתי, הוא היה לבד עם אנשים?
הוא היה תקופה מאוד ארוכה לבד.
וואלה.
אחרי שליאם אור יצא ביום ה-54, הוא היה עוד 197 יום לבד, והעבירו אותו ממה שנקרא החדר, העבירו אותו פשוט למסדרון, ושם הוא שעה 197 יום לבד, וכשאני מדבר על מסדרון זה ברוחב של מטר, עם בור צרכים שעושים ליד איפה שאתה ישן, לא שירותים ולא שום דבר.
בור.
בחושך, וכל פעם היו מכניסים לאוכל פעם ביום, ויוצאים. והוא היה צריך להיות לבד, לבד, לבד. אחרי 250 יום, הצטרפו אליו 3 חטופים. גיא גלבוע דלל, אביתר דוד וטל שואם, שטל גם השתחרר בפעימה האחרונה. ונשארו שם שני אחים שלו, שהוא מאוד חרד ומאוד מודע, כי הוא יודע בדיוק באיזה סיטואציה הם נמצאים, ובאיזה קושי הם נמצאים, ומעבר לקושי הפיזי, זה קושי מנטלי, שאי אפשר להכיל אותו, אי אפשר להסביר אותו.
אמרת 250 יום הוא היה לבד?
250 יום הוא היה לבד, הוא הגיע למצב שהוא מדבר עם עצמו, עד רמה של דיבר בקול, כדי לשמוע קולות, כדי לשמוע את עצמו.
ושום תקשורת, הוא היה חשוף למשהו תקשורתי? כי רבים סיפרו ששמעו פה, שמעו שם, שמעו את הגרי, שמעו רעיונות, הוא שמע משהו ב-250 יום האלה?
הוא לא שמע שום דבר ב-250 יום האלה, וברגע שנכנסו 3 אחים חדשים, אז הוא התחיל לקבל מה שנקרא אינדיקציות ומידע, ולהבין מה קרה בשביל אוקטובר, כי ברגע שהוא נחטף עד 250 יום, הוא לא ידע שום דבר ממה שקורה בחוץ. הוא הרגיש. הוא הרגיש שיש מצבים שנהרגו משפחות של, של חמאסניקים, אז הם היו באים ומתעללים, או אם עסקה התחילו לדבר עליה והתפוצצה, אז הם היו פשוט באים ומוצאים עליו את כל הזעם ואת כל הכעס.
מה, ממש מפוצצים אותו במכות?
מפוצצים אותו במכות, מרביצים לו עם לום, מרביצים לו עם... בצורה מאוד מאוד חריגה, מאוד השפלה, ודברים נוראים. פשוט התעללות שאי אפשר אפילו להסביר אותה.
סתם, לא, היו נכנסים, מפוצצים אותו במכות.
כן, הוא באיזשהו שלב הבין שלפי התאריכים, היו באים אומרים לו, יש עכשיו כנראה דיון, אם היה בפברואר את פסגת פריז 2, מדבר על פברואר שנה שעברה, וזה לא התקדם, אז היו מכסים ומכסחים אותו במכות, אם במאי היה את עסקת נתניהו שישבה על השולחן ולא התקדמה, אז הוא ידע פשוט לפי התאריכים האלה שכל פעם משהו קורה, והם מוצאים עליו את הזעם.
אתה יודע שאתמול דיברתי עם גורם ביטחוני, הוא אמר לי שהתנאים של הגברים... בסופו של דבר, היו ולצערנו יש מצב שעדיין קשים בהרבה מהתנאים של האנשים בשבי.
אני לא הייתי עושה השוואת תנאים, כל התנאים שם הם קשים, והתנאים של הגברים כנראה מחפירים. הדרמה של באמת מתעללים בהם בצורה בלתי רגילה. זה גם המכות וגם הערבה המכוונת שנעשית שם, וגם האוכל שמגיע וההתייחסות ועל יריקות והשפלות, וזה דברים שהם מאוד 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 קשים. עומר החליט שהוא לא מוכן לתת לזה לשבור אותו, וכל פעם שהוא היה מקבל את המכות, הוא היה מסתכל להם בעיניים, עדיין. עם כל הקושי, הוא היה מסתכל להם בעיניים, ואומר, אני לא אשבר פה. והוא הצליח בזה, הוא הצליח בענק.
דיברנו במהלך התקופה, עומר זה הבחור עם הקוליטיס, נכון?
נכון.
איך הוא שרד את זה? קוליטיס, למי שמוד לא יודע, זה מחלה אוטואימונית של דלקות במעי, בעיקר במצבי לחץ, ואני כל הזמן חשבתי על זה, הרי אני קצת מכיר משני קרון שיש לי בילדים שלי, לא היו לו התפרצויות של זה? אם כן, זה סוג של נס.
היו התפרצויות, היו מצבים מאוד קשים שם של הקוליטיס, למזלו ולמזלנו, זה לא הגיע עד רמה של אשפוז, ולא עד רמה של ניתוחי סטומה וקיצורים למיניהם שזה מה שנדרש לעשות. כנראה שהראש אמר, אני צריך לשרוד את הכל, כולל את הקוליטיס.
זה מטורף.
המדדים בסך הכל בסדר, אנחנו נצטרך עוד כמובן לעשות מעקב ובדיקות בשביל לראות באמת ש...
אתם העברתם לו תרופות? ישראל העבירה תרופות כדי שיגיעו אליו? היה אירוע כזה או משהו כזה?
היו מספר אירועים, כמובן שאנחנו פנינו לצלב האדום ונעננו כל הזמן שהחמאס מסרב, אבל הצלב האדום ידע להיכנס לבתי החולים של הפלסטינאים ולצלם שם, בלי להתנות את זה בעוד חיים או רשימת תרופות או איזשהו משטח תרופות שהם יעבירו. הייתה פעם אחת יוזמה פרטית של כמה משפחות שהצלחנו להכניס תרופות לבית החולים נאסר, זה הגיע עד בית חולים נאסר בחן יונס, אבל אם התרופות נמצאות בבית חולים ואומר לו שם, אז זה לא מגיע אליו. הייתה עוד יוזמה של מתי משפחות החטופים, שנכנס סיוע של תרופות דרך קטר, גם זה אנחנו יודעים שלא הגיע. עומר סיפר שהוא קיבל תרופות אולי פעם אחת במהלך כל ה-505 יום, ל-20 יום וזהו. ואין לנו מושג מאיפה זה בסופו של דבר הגיע, אבל מה שנקרא הם עשו מאמץ, אבל זה לא נחשב לשום דבר, ואני רוצה להגיד שאני לא מצפה שיקבלו שם תרופות, אני מצפה שישחררו את כל החטופים, החיים שצריכים פה את הטיפול, ואת החללים שראויים לקבורה בישראל, וזה מה שנדרש. אני לא מחפש שהם יקבלו שם טיפול, הם לא צריכים להישאר שם אפילו לא יום אחד.
תגיד,
כמה הוא ירד במשקל?
הוא ירד המון במשקל, דבר על עשרות קילוגרמים, סדר גודל של מעל 40% מהמשקל, זה רמה של תת תזונה, הוא חזר רזה מאוד, שדוף, הרגע הוא במה שנקרא במעקב עם דיאטנית.
שמה, לא רוצה פה, אתה יודע, להגיד משהו שאסור להגיד, אבל באופן כללי ראית אותו, הוא נראה מצוין, הוא כאילו
אני ראיתי את התמונה שלו כשהוא נפל בשבי, וראיתי איך הוא נראה היום. לא נעים לי להגיד, יכול להיות שאני טועה, יכול להיות שזה, אבל הוא נראה לי שהוא נראה יותר טוב, כן? אני לא אומר כלום, שאל תשליך מהדברים שלי, אבל הוא נראה טוב.
עומר נכנס עם עודפים מסוימים, ו... אתה יודע, קנינו לו מתנה למולדת לגיל 22, 10 אימונים אישיים, כדי שמה שנקרא יתחטא ודברים כאלה, אז הוא צחק על זה שלתוך העניין, הנה, ירדתי במשקל, הירידה היא ירידה מאוד מאוד קשה.
בן אדם איבד 40% במשקל
גופו. לא רמזתי שזה מומלץ.
לא, זה לא מומלץ בשום מצב ובשום תנאי, עומר כבר הספיק לעלות במשקל, הוא שומר על עצמו, הוא בודק כל הזמן.
תגיד, אבל מצבו, הוא מספר, הוא פותח, הוא מדבר חופשי, כי אני דיברתי עם אנשים, עם כאלה שלא מדברים, יש כאלה שלא מדברים, הוא מדבר?
הוא מדבר, והוא פותח, והוא חושף, ולא צנזורה ממש, וזה חלק מהתהליך שיקום שהוא מודע לזה שהוא צריך לשתף, הוא כנראה גם מחכה לרגעי שבירה או רגעי בכי, כי הוא מכין את עצמו לזה.
התהליך.
היו לו מצבים שגם בשבי הוא היה מגיע למצבים של עכשיו כדאי שאני אבכה וישלח את הכל החוצה כדי להמשיך לשרוד פה ולהמשיך להיאבק. כן, הוא חושף. הוא חושף מאוד וזה קשוח. זה קשוח כמו, לשמוע כמו... מה הבן שלי עובר ומה הוא עבר.
מה הכי קשה לך זמן. נגיד היה לשמוע?
וואו, הנושא של ההשפלה. הנושא שמקים אותו ללא הרף. מתנת יום הולדת הוא קיבל שנה שעברה, אז נכנסו אליו, פשוט תיקו אותו עם לום ברזל בראש.
וואו.
וזה בעצם מתנת היום הולדת. והוא עדיין נמשיר מבט והסתכל עליהם, הוא אומר, סדר, זה מתנת היום הולדת. והיה קשה לי לשמוע שהוא לא חיפש את הרגע עכשיו לצאת, הוא ביקש בסך הכל את השנה הבאה שלא לקבל מכות. זה היה קשה לשמוע. זה פשוט בלתי נתפס.
זה מזכיר את אלה שאומרים שהחלום היה כוס מים קרים או לפתוח מקרר. תגיד, אומרים לי שהוא אמר אתמול שהחלום הגדול שלו זה להיות אבא.
זה משהו שמאוד הפתיע. כן, זה מאוד הפתיע, אתה יודע, ילד בן 23. עם כל הזמן שהיה לו להיות שם, ועם כל המחשבות, ועם כל ההתכנסות הפנימית, הוא הבין שיש דברים הרבה יותר חשובים מלטרוף את העולם. כן, מה שנקרא בנות ישראל איקונה.
זה בדיוק, בואו, הכל קורה לבנות ישראל, ראית, אינון אומר שהוא חתיך וצודק, אבל זה מדהים שזה מה שזה עושה לך, כשאתה בעצם מישיר פנים אל המוות, ולחידלון, ואתה יוצא משם, בתור בן 23, שבאמת אתה רוצה לטרוף את העולם, ועכשיו אתה רוצה שיהיו לך ילדים, זה מטורף, זה מרגש.
זה אחד וחלק, זה פרספקטיבה שבאמת הוא ראה דברים, מאוד מאוד קשים, הסתכל על המוות בעיניים, ואמר, אני מקדש את החיים, ואני רוצה לחיות, ואני רוצה לחיות אותם טוב.
הרבה חזרו יותר דוסים, זה קרה גם לו? יש לו איזה דיבור עם אלוהים בעקבות האירוע הזה?
אנחנו משפחה שמאוד מאמינה, אני לא אקח את זה לפרספקטיבה של דתיות או מסורתיות, אבל יש לנו אמונה מאוד מאוד חזקה, וזה חלק מהדרך שלנו להתמודדות. אני יכול להגיד שעומר חזר שומר קשרות, הוא נכנס לא שומר קשרות, חזר שומר קשרות, אז כנראה שמשהו כן שומר עליהם על הציוויון הזה. בסופו של דבר כולנו פה עם אחד חזק, שהוא ביחד, ואנחנו כולנו יהודים, ויש, אין מה לעשות, שאתה יושב, אתה חושב על הדברים שיחזקו אותך, אתה גם בסופו של דבר מתפלל בצורה כזאת או אחרת, מבקש את ה... דברים שיעזרו לך, חלק מזה זה תפילות, חלק מזה זה בקשות, ליקום עצמו, לבורא עולם, אין ספק שיש פה התחזקות נוספת.
איך אתם מסתדרים בעקבות האירוע הכלכלית, יש לכם עזרה, אתם בסדר, המשפחה?
אף פעם זה לא יטריד, אני לא עבדתי 16 חודשים, אני עדיין לא עובד, יש לי עסק לשיווק ינות, ואני רוצה להכיר תודה,
ניסינו לעזור, איפה ניסינו לעזור לך?
אז זהו, אינון כבר העלה בטלגרם, העלה פוסט על, יש לנו עכשיו מיזם של גיוס לטובת השיקום למעשה, כדי שאנחנו נוכל להיות בתוך השיקום, נקרא תומכים במשפחת ונקר דרך גיבבק, ומודה לאינון כמובן על כבר על הציוץ הזה ולקדם את הסיפור הזה. אשתי גם כן לא עובדת, קשוח, מאוד מאוד קשוח. אנחנו עכשיו בתקופת השיקום.
שלח לי לינק לדברים האלה, אני אעלה גם בשמחה.
אני אשלח בהחלט, ואני רוצה להגיד ברמה האישית גם לינון וגם לך על על החלק המשמעותי הזה, גם בתקשורת וגם ברמה האישית, שממש הייתם ותמכתם במאבק הזה, הרגשתי את הכתף, הרגשתי את התמיכה. אם זה פתאום שינון מזמין אותנו לפטריוטים, אשתי שולחת לו הודעה, אמר לה תקפצי עוד הערב, נכנסת לשידור, ואיתך בן, היה לנו שיחות כאלה ואחרות. אז אני רוצה להגיד לשניכם תודה רבה על כל המהלך הזה, אני באמת מעריך את זה מאוד.
טוב, ברוך השם, קודם כל שמבחינתכם זה נגמר בזה שעומר חזר, וכל פעם שהייתם באים הייתי מברך אתכם שתראו אותו במהרה, בריא ושלב, וכולנו באולפן.
נכון, גם ביום הולדת הגעתי עם הוגה אליך לאולפן, ראיתי איך זה, ראיתי את הבטן הרכה שלך.
ואנחנו מקווים ומאחלים שכולם יחזרו, כולם במהרה בימינו יחזרו בריאים ושלמים, ושכל המשפחות יתאחדו איתם.
ועל זה רציתי לשאול אותך, מה אתם חושבים על מה שקורה או לא קורה עכשיו? בסוף דובר על חזרה ללחימה שבינתיים לא מתרחשת, אבל גם העסק עצמו נתקע, אולי כי יש איזה מישהו בתוך הקואליציה שמאיים אם זה יימשך היא טיפול. אני מדבר על סמוטריץ'.
אני מסתכל ותמיד אומר את המשפט, בעיקר למשפחות שאני מאוד בקשר חזק איתם, אני אומר עיניים על הכדור, אנחנו צריכים להיות ממוקדים, ולהחזיר 59 חטופים. אני לא יכול להתעסק, ואני לא פוליטיקאי, אני לא יכול להתעסק עם דיוני קואליציה, ואני רואה איפה ההתרכזות של חלק מחברי הקואליציה. בסופו של דבר, הקבינט, עם תמיכת הממשלה, אישרו את ההסכם, ואני מזכיר לכולם שזה הסכם מסגרת כולל, שלצערנו, לשמחתי, כי עומר חזר והמאבק האישי שלי הסתיים, אבל המאבק הלאומי לא הסתיים, וזאת המשימה הלאומית הכי חשובה, להחזיר את החטופים. ההסכם הכולל זה...
ולהשמיד את חמאס, ולהשמיד את חמאס.
אנחנו צריכים להשמיד את העמלק. אני כבר לא יודע איך לקרוא להם, אבל זה העמלק, ואנחנו צריכים להשמיד. אנחנו צריכים להשמיד. אבל אני מסתכל תמיד על סדרי עדיפויות. המון חטופים, ולדעתי 39 במספר, שנרצחו במהלך השבי, שנחטפו חיים, ויכולנו להציל אותם אם היינו אולי עם יד יותר חזקה, או עם קבלת הכרעות יותר מהירה. אני הייתי בטוח שהאירוע הזה נגמר תוך שבועיים עד חודש, עם כל האמירות של מקבלי החלטות, של לא ייכנס סיוע הומניטרי, ואנחנו לא נכניס טיפת דלק וטיפת מים. אמרתי, זאת כנראה הדרך לחנוק את החמאס, על מנת שיצילו את החטופים, וצריכים להשמיד. אנחנו צריכים את הביטחון שלנו חזרה, אבל בראש ובראשונה, כדי שנוכל לעבור להתקומה, אנחנו צריכים להחזיר את כל האחים שלנו לפה, וכשאני אומר כל האחים, זה החיים לשיקום והחללים לקבורה ראויה בישראל. כי גם אני שומע את הבת של יוסי שרבי, זיכרונו לברכה, שזה לא נגמר לה, כי אבא שלה לא פה, ועדיין יש לה תקווה, כי כל עוד אין תמונת מצב, היא עדיין מחכה, ואם הוא צריך להיקבר, אז הוא צריך מקום שיכולו להתאבל עליו. זה משהו שהוא מאוד ראוי, אנחנו חייבים את זה לטובת העם שלנו לשיקום. יש לנו יכולות אדירות, עשינו פה שינוי, כמו שראש הממשלה אמר, היה פה שינוי של המזרח התיכון, אנחנו רואים את זה, אולי אנחנו לא מבינים, אבל יש פה באמת הרבה מהלכים טקטונים שנעשו, השמדת החמאס יכולה לבוא אחרי זה, אבל הם מחזיקים כרגע את הדבר היקר לנו מכל זה החטופים.
כן. אוקיי, אז להגיע אליך רק שוב, מי שרוצה יין לפורים ולפסח, שיחפש מה?
שיכתבו בגוגל תומכים במשפחת ונקרץ.
או ייכנסו לטוויטר שלי, הרגע העליתי את כל הלינקים ואת כל הטקסט.
גם נפלא, וגם ינון העלה בטלגרם, אפשר להמשיך לשתף.
עכשיו יש מפעלות עם הניוז לדורותיהן. אוקיי, שי, תודה רבה, תרגישו טוב.
חבק אותו.
תודה לכם, תודה, יגיע.
אחרי עשרות שנים, קטע מוזר, אחרי עשרות שנים, ככה פורסם בערוץ 7, נמצא קברו בחברון, בבית העלמין העתיק בחברון, של רבי יהודה ביבס. מישהו אמר שהביבסים הם צאצאים שלו.
תבדוק את זה.
תשמע, אתה מוזר מאוד.
ומה זאת אומרת שפתאום מצאו קבר? שמה, לא יודעת.
אותו שנים, לא ידעו איפה הוא, וככה פורסם ראיתי אתמול בערוץ 7. נמצא הקבר שלו, של ביבס. קטע הזוי, מה שאני קוראים פה דברים מאוד מעניינים.
יש סיפור חדשותי, צריך לראות אם הוא קשור לביבסים.
אז היום מישהו כתב לי, אני יודע, תשמע, אני לא יכול לבדוק הכל, בן, אני צריך, אני לא יכול, אני צריך...
בוא נתחיל, תבדוק משהו.
לא, משהו אני בודק. פרסמתי אתמול איזה מישהי שרוצה להתחתן, אז הגיעו אנשים שלחו לי, שלחתי להם טלפונים, אתה מבין, עשיתי...
עכשיו גם שטחנות.
כן, בדיוק, אבל...
איך קראו לשטחנית?
לשם השליש גנדת בשמיים.
אתה בעצם רוצה להיות אלנה וונאבי, כי זה מה שאתה.
אלנה, בדיוק, איך קראו לה אלנה משהו?
אמרם, אלנה אמרם.
אלנה אמרם, בדיוק. עכשיו תראה, הכנרת יורדת, הכנרת יורדת וזה קצת מבאס, אבל זה מה שקורה.
תודה באשמת
מי. בדיוק. זה מה שקורה כשראש הממשלה עסוק בעניינים המשפטיים שלו.
לא, זה באמת מבאס. אני מהדור שדבר ראשון אני מסתכל, עדיין, עדיין, למרות, ואלי כהן הצליח לחרבן גם את זה, כי מתברר שעשו איזה פשלה עם ההתפלה גם. זאת אומרת, אין דבר שלא יעשו בו פשלה. אני אתמול ביליתי איזה 4 שעות על הכבישים, ניסיתי להגיע למדורה המוקדמת, עוד השרון, נווה אילן, זה 50 קילומטר, 2:15.
וואו.
ואז נזכרתי, כל המסעית שקצת מעטה ונתקעת לצד איזושהי דרך, מקרינה בזנב עד סוף העולם. זאת אומרת, ואז נזכרתי, שרת התחבורה והבטיחות בדרכים המופלאה שלנו, משיטת היעלומים, ההקפדה הזו לשים את האיש הכי לא מתאים והכי פחות מוכשר עלי אדמות לכל תפקיד. אבל אני לא אגיד שזה ביבי השם, חלס, אמרתי מספיק היום.
זה נכון. צד שני, אצלכם תמיד כשאתם בממשלה, כולם נורא נורא מוכשרים, אתה מבין? זה היתרון בממשלות שלכם. רק מוזר שהציבור לא קונה את זה. כלומר, אתם נורא נורא מוכשרים, וביבי כושל, ואנחנו שום דבר, אף אחד לא מוכשר, וכל פעם נבחרים מחדש, זה דבר מאוד מוזר.
הציבור לא קונה את זה, אני מסכים איתך, אבל הוא יכול לקנות באותה הממשלה הרבה יותר בסופר עם הכסף שלו.
כן, בדיוק.
יאללה, תשאיר לי זמן לשיר.
לא, יש לך, למרות שהאינפלציה אצלכם...
4.28.
הריבית גדלה, והדולר, וכן...
לא, נשמע, אל תלך לשם, כי אז אני אשלח אותך לסופר.
והדלק, וכן.
ולהורדות אשראי.
לא היה משהו, לא היה, ולא, והתפרץ גל טרור, וכאילו,
יש דברים שאפילו אתה לא תצליח
להוות. אבל היה שקט בעזה.
אפילו אתה לא.
אבל היה שקט בעזה.
לא רק שקט בעזה, היה גם עודף תקציבי, והיה מצב כלכלי מעולה.
כן, ברור, והמחירי דיור רק עלו ב-20%, כן, כמה?
שמרנו על מחירי הדיור אתמול. שמע, אז אמר המזרחי שאני הכי אוהב, זה אבנר גדסי, נסעתי בלילה, אני אוהב דודו טסה, פתאום דודו טסה, ואבנר גדסי, בשיר שאני מאוד אוהב בפני עצמו.
יום יום אני תולש מעל רוח דף, יום ראשון עצוב, יום שני אני שמח, ויום שלישי הוא יום חדש. יום יום אני הופך מחומר לאבק, יום ראשון שחור, יום שני אני זורע, ויום שלישי כוכב חדש. Oh, 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 oh יום יום אני ממתין לסוף הטוב. יום ראשון כמעט, יום שני
לשר פלסנר.
אני אגיד לפניך שקדסי הלחין את זה.
אוקיי.
שאול בן שאול כתב את המילים.
תודה לשקד מורק ואיציק אהרון, לאופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, לעומר אוקון, אחיה גלוק ואורי דבש. כל האנשים האלה עזרו לנו להביא את התוכנית. אנחנו סיימנו את השבוע ביחד. שבוע שחל בו פורים, שיהיה לכם פורים שמח. תנו מתנות לאביונים. תעשו סעודת פורים. תאכלו בשר ויין.
תהיו טוב.